סימן תופסמך זין עוסק בהלכות בציאת הפת. יש פה הרבה מאוד הלכות לגבי איך בוצים פת. והמון, המון הלכות. כמו בכל דבר, מי שלא למד את הדברים לעומק, עושה אותם בערך, איכשהו. כמובן בלי הבנת המשמעות של הדברים, אבל גם בערך. וגם אני רוצה להגיד לכם חידוש גדול, שאם אדם בוצע לא כהוגן, הפת מצליחה להיבצע, הוא מצליח לברך המוציא. לא, זאת אומרת, אם הפת לא הייתה מצליחה להיבצע, אז הייתה בעיה, היו חייבים עוד תהלכות. אבל איך שאתה לא חותר, זה נחתך. אתה מברך המוציא, אוסף את האוכל וברך ברכת המזון. אז לכן, אין לאנשים כל כך תמריץ ללמוד. אבל יש פה הרבה מאוד הלכות בהלכות בציאת הפת. היום אנחנו מדברים רק על דבר אחד, לא תאמינו. לא על איך בדיוק בוצעים, אלא מהו המקום שממנו בוצעים. זאת הלכה קטנה בתוך הלכה א', אבל יש פה הרבה מאוד חומר והרבה מאוד דברים מעניינים. אז אנחנו מדברים רק על המיקום של הבציעה. מה אומר הטור?
בציעה זה רק בלחם שלם?
יפה מאוד, יפה מאוד, שאלה טובה. זאת אחת השאלות, ועוד מעט תראה ממש יש פה התייחסות מפורשת. דני שואל, מה הדין אם אדם אוכל ביום חול לא בשבת ויש לו פרוסה? גם שם יש דין בציעה? ברוך אתה השנה אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר הטור, שלום המקרא, ויבצע ממקום היפה שבפת במקום שנאפה היטב. אז בעצם הטור אומר שהמקום של הבציעה צריך להיות במקום האפוי. אל תשימו לב, יש בפת מקומות שאפויים טוב, יש בפת מקומות שאפויים לא טוב, לבצוע... מקום שנאפה היטב. פחות טוב. בואו נראה את הבית יוסף, את המקור לדבר. ויבצע ממקום היפה של הפת, מקום שנאפה היטב. בפרק חלק, אמרינן, אז זה גמרא, דבאי למשרה המוציא מאיך דקרים בישולה. זאת הגרסה שיש לפני רש"י. קרים בישולה. מה זה קרים בישולה? הוא פרש רש"י, מאחד הקרים בישולה דריפתה, ממקום שנקרמים פנה של פת בתנור, דנו מלמעלה, או מסביבת הפת ומשולה, אבל באמצע לא. שאם יביאו לפניו פרוסה של לחם, לא יהיה בוצע מברך למשולה הפת ולא באמצע איתו. לפי הלשנה הראשונה, לבצוע לא מהלבן, אלא מהקשה. זה הכל. זה הכל קרים בישולה. נקרמו פניה של הפת, הכוונה ש... יש פה הצטברות, יש פה הצטברות. זאת אומרת, אתה רואה את השינוי בפנים, בפנים זה נראה לבן, זה דומה לבצק. הרי בחוץ זה, בקיצור, לא לפצוע מהבצק. ואז לפי זה הדין הזה הוא רלוונטי רק בפרוסה. נכון? כי בפת שלמה, לפי הגרסה הזאת, אתה תמיד בוצע. אז כאן מפורש כתוב שהדין של בציעת הפת הוא לא רק בלחם שלם. להפך, הוא רלוונטי, לפי הגרסה הזאת, הוא רלוונטי, הוא רלוונטי רק בפרוסה. בעצם המשמעות היא, אתם שומעים מה המשמעות, אדם יש לו פרוסה, ומובן לך מוציא לחם מן הארץ, שלא ייקח מהלבן. שלא ייקח מהלבן, אני אקח מהקשה. זה לפי הגרסה הזאת. אבל יש עוד גרסה ברש"י. לישנה אחרינה, מאחד הקדים. לפני זה הגרסה הייתה קרים. קדים, כלומר מאיך שמקדים לאפות, זה היינו אח. כלומר, מה שנאפה ראשון זה מה שבחוץ ומה שבפנים. אז יש קרים בישולה וקדים בישולה. קרים זה שעבר שינוי, קדים זה שנאפה קודם, ואותו דבר, העיקרון הוא מהקשה ולא מהרח. אבל יש לשנה שלישית. לכן המאיך דגמר בישולה, ממקום שהלחם אפוי הרבה, ולא מאותו מקום שקוראים בשול. לא יודע מה זה, בראשון נראה. אז יש פה גרסה שלישית, מאחד דגמיר בישולה, מה זה גרמי בשאולה? שגם בקשה למצוא את המקום הכי קשה. והוא מתכוון בעצם לא מהאמצע. זאת אומרת, לא הלמעלה והלמטה הם קשים, אבל באמצע יש נקודות, כמו גם בלחם שלנו אנחנו רואים את זה. אז תשימו לב, יש פה שלוש גרסאות, ויש הבדל בין הגרסאות. מה ההבדל? לפי שתי הגרסאות הראשונות, צריך לפצוע לא מהרך, אלא מהקשה. לפי הגרסה השנייה, מהקשה למצוא את המקום היותר רפוי. דברי רבנו נראים שהם כלשון אחרון. למה? למה? מי זה רבנו? זה לא רבי נחמן. מי זה רבנו פה? זה הטור. תראו את הטור עוד פעם. ויבצע ממקום היפה שבפת. במקום שנאפה היטב. אז זה לא כמו שתי הלשנות הראשונות. לפי שתי הגרסאות הראשונות, העיקר שנאפה. פה אתה אומר שנאפה היטב. וכן נראה מדברי הרמב״ם, שתי הפרק זמן יכול ברכות, ואינו בוצע אל המקום שבישל יפה יפה. כתוב איפה. ובמסרת דרך ארץ, תניה, לא יפרוץ אדם המוציא מקום הרך, אלא במקום הקשה.
מה הסיבה?
רגע, סבלנות. אתה צודק, אתה צודק. אז אני חוזר עוד פעם. יש לנו פה בעצם שלוש גרסאות, אבל שתי שיטות. גרסה אחת, לפצע מהמקום שנאפה קודם. מאיפה שקדים בישולה. המקום שנאפה קודם. והכוונה, מהקשה ולא מהרך. אבל יש גרסה מאיפה דגמיר בישולה, כלומר למצוא בלחם את המקום היותר רפוי. לא הסברנו עוד איפה זה. תראה, אם יש לך נגיד בלחמניה אתה רואה את זה שהלמעלה ולמטה יותר חום ומסביב, אז שם לא, אבל לפי הלשנה הראשונה אין בעיה, כי העיקר לא מהלבן. עוד מעט אני אסביר את הכל, יש בזה קצת קושי, אני יודע. הגאות מימוניות כתבו בפרק הנזכר בשם ספר המצוות שיש לפצוע מצד התחתון של פת ששם יבשל תחילה. אתם רואים שהגאות מימוניות הולכים לפי גרסה של קדים בישולה ויש להם פירוש אחר. צריך לפצוע מהמקום שיתבשל ראשון, שם ידבק תחילה. וכן נוהגים בצרפת, אבל באשכנז נוהגים לפצוע מצד העליון, כי אומרים שם יתבשל תחילה, ורמה חותך חתך אחד משני הצדדים לצד ידי שניהם עד כאן. אז פה יש לנו דבר חדש. אז עוד פעם יש לנו בעצם שלוש שיטות. שיטה ראשונה אמרה לא לבצוע מהלבן אלא מהקשה. שיטה שנייה אמרה לבצוע ממקום שהבישול טוב, שהאפייה טובה. ושיטה שלישית אמרה לבצוע מהמקום שהתחיל ראשון לאפות, ויש ספק אם זה למעלה או למטה, ולכן באלכסון מהצד. אתם ראיתם פעם אנשים כאלה שבוצעים באופן שהם לוקחים את הלחם ושמים אותה? לא ראיתם? אמיר, איך אתה בוצע בשבת?
קודם כל אני לא בוצע בדרך כלל, אבל אם אני כן בוצע זה
חלה גדולה,
אז חותך.
לא, אבל שם את החלה כמו שהיא או מעקם אותה?
אחרי זה אני מעקם אותה.
אז יש בעיה פה. אבל מנחם, איך אתה בוצע בשבת? אוי ווי. טוב, אנחנו מה נעשה איתכם? תראו מה זה, יחוב יצא את הפת, לא הבינו. לא, בוא נקרא מהר את השכון ארוך ואני אסביר את זה עוד פעם.
יש מקור לזה?
רגע, עוד לא הסברתי. שנייה דוד, יש פה מורכבות, רק רגע. בואו תראו את השכון ארוך בקוף סמך זין. אני בכוונה לא מסביר, כי קודם צריך לדעת מה, ואחרי זה למה. רגע.
אם מישהו ביצע מהלבן,
אני יודע שאתם בוצעים כל יום ואתם עושים מה ש... לא עושים משהו, שיהיה, אני יודע. ואני יודע שאתם חושבים שגם אחרי השיעור הזה ככה יהיה. והאפשרות להמשיך זה פשוט לא להבין. אם לא מבינים אומרים, כן, דיברו על זה, אנחנו נמשיך בשגרת חיינו. זה לא ילך. אבל אתם צריכים סבלנות. בואו נראה את... דוד, בואו נראה את השכן ארוך. קופס המח זין א'. מה אומר השכן ארוך? בוצע בפת במקום שנאפה היטב. אז זאת אומרת שבפת יש מקומות אפויים היטב ויש מקומות לא אפויים היטב. תמצא בפת מקום שפוי היטב. ומה אומר הרמ"א? בפת דידן יש לפצוע בצד הפת, יחתוך מצד העליון והתחתון. אז אתם רואים שיש מחלוקת שכון אור ורמ"א. איך עושים המוציא? רבותיי, אני מדגים לכם.
בהלכה או
מחלוקת במציאות? בהלכה. לפי השכון אור המוציא חותכים ככה, לפי הרמ"א ככה. למה? בגלל אם אתה לומד בית יוסף אתה מבין, בגלל שהרמ"א הולך לפי הלישנה שצריך לבצוע מהמקום שהתחיל להפות קודם, ויש ספק איפה התחיל להפות קודם, האם במקום שדבוק לתנור או במקום שהחום נמצא עליו, לא ברור, ולכן עושים ככה. הלו, איפה פה אחינו אשכנזים? הרב מנחם, אתה היית אמור לסת... מה?
למה אני אפשר פשוט את הסכין
נתחיל עוד פעם
במצב,
לא שאני הופך את הפעת, אלא מסכים אני מגיע ואני עושה מלמטה. אני תמיד
עושה
פה שהכי
שחור למעלה, זה
מה
שההבנה
שלי. זה לא מתאים לרמות. אתה יכול לעשות ככה, אבל זה לא תצליח לגע למטה, אבל אין בעיה. עכשיו רבותיי, אני יודע שלא הסברנו מספיק טוב, אבל אני חייב ללמוד איתכם את הסוגיה. בואי נשאלה קודמת, מה השיגעון הזה? מה אכפת לכם? איפה אני חותך את הלחם?
העיקר שאתה מברך.
לא, מה איזור?
מקום שיותר חביב, בדרך כלל
הוא נפל, ניר אומר חביב. ואם הוא זקן, זה אוהב את הרך. זה בעיה. זה אתה המצאת ההלכה. עכשיו המצאת ההלכה. ואם צאת הלכה לא נכונה.
אז
דבר שלא.
יש הסבר, אומרת, כל מה שנאפה יותר, הוא היה שרוי פחות במצב של חי,
יש משהו. ברור שיש משהו. יוסי הוא טוב. אני יודע, יוסי, לא סתם. לא, אני יודע מאיפה אתה לקחת את זה. זה כתוב הבן איש חי בפרשת אמור, מה שאתה אומר עכשיו.
כן, כן.
נכון? בשם רבי יונתן אייפשיץ מהיערות דבש.
מדויק למה?
מדויק למה? עכשיו אני אסביר עוד יותר מדויק. אתה יודע למה יותר מדויק? כי לפני הבן ישראל יש גם גמרא. אז אני אומר לכם את הגמרא. זה לא יאומן, הסיפור פה הוא מדהים. גמרא אומרת ככה. רגע. זה גמרא מפורסמת. הגמרא בסנהדרין, בפרק חלק, מדברת על אלו שאין להם חלק לעולם הבא. זוכרים? שכל ישראל יש חלק לעולם הבא, חוץ מכמה יוצא דופן בודדים. שלושה מלאכים וארבעה אדיוטות. שלושה מלאכים, אחד מהם זה מנשה, נכון? מנשה, אחאב וירובעם. אין להם חלק לעולם הבא. גמרא אומרת רבשי, מתי זה רבשי? רב אשי זה חתימת התלמוד. לפני כמה שנים היה רב אשי? 1500 שנה. מדובר רב אשי כמעט 500 שנה אחרי חורבן הבית. רב אשי הוא כשלושה מלכים, זאת אומרת הוא הגיע לסוגיה של שלושת המלכים שאין להם חלק עולם הבא. אמר, אז הוא אומר לתלמידים, למחר נפתח בחברין. אומר תלמידים, אנחנו מחר נלמד על חברינו. הוא רוצה לכבד את המלאכים, למרות שאין להם חלק עולם הבא. מנשה, אחיו וירובעם, הם היו תלמידי חכמים. אתה מנשה, איתך זה בחלמה. אז מנשה, כן, אומרים היום, בא לו בחלום. מנשה בא לו בחלום.
הוא הופיע לו בחלום שלו.
כן, היום אומרים, חלמתי אותו. אז הוא בא לו בחלום. אתה מנשה, איתך זה בחלמה. אמר, חברך וחברי דבוך קרית לה, אני לא חבר שלך ולא חבר של אבא שלך. ככה אומר לו. ותראו מה הוא שואל אותו. רבותיי, מנשה בחלום, שואל את רב אשי, מה הוא שואל אותו? מאיך הבית למישהו המוציא? מאיפה אתכם המוציא? אמר ללא ידענה.
לא יודע.
רגע, סליחה, לא, התבלבלתי. רב אשי, מרא דתלמודא, הוא לא ידע. אז רגע, מה עם אביי ורבא? מה עם רבי עקיבא?
אנחנו יכולים להרגיש בנוח.
נכון? אתה צודק? אבל רבא שלי לא ידע, אז אני שואל מאיפה... רק שנייה, בוא נמשיך. אמר לה, מאיך עד הבית למי שרה מוציא לו גמירת וחברך קרין לה? אתה אפילו לא יודע איפה רותחי המוציא. אמר לה, אגמר לי, רבא שהיא אומר למנשה בחלום, תלמד אותי, ולמחר דרישנה למשמר בפירקה. הסיפור הזה לא יומן, רבא שהיא לא יודע מאיפה רותחי המוציא. אני אגיד לך מה, הרב מנחם נוביק אמר לי משהו יפה. אומר לי שהוא מכיר פה את כל השכונה, נותן שיעורים בכל בתי הכנסת. אז הוא אומר, כשיבוא מלך המשיח, כולם יקבלו אותו. אבל מלך המשיח ישנה דברים. והמרוקאים יגידו לו, זה לא נגנו. ככה הוא אומר. אז אני שואל, למה רבה שהיא לא אומר לו, סליחה? יופי! באת בחלום ואתה עושה שינויים, אנחנו חותכים רוצים, איפה שחותכים? הוא לא אומר ככה, זה לא יומן. הוא אומר לו, תגיד אז מאיפה? אם היה בא אליך מנשה בחלום, תרתי לראות אותה, גם מנשה, גם בחלום, ואומר לך, מאיפה אתה חותך מוציא? ואז אתה אומר לו, השאלה לא ברורה, מאיפה אתה חותך מוציא? חותך, מאיפה שיוצא, מהלחם. מאיפה אתה חותך מוציא? מהלחם. מה הבעיה? זה פשוט לא יומן מה שקורה פה. והוא אומר לו, מחר אני אלמד את זה בשמך. אמר לו, מאיך דקרים בישול, ופה רש"י אומר את שלושת הגרסאות, קרים, קדים, גמיר.
מאיפה, מה זאת אומרת, הגרסה
היא קרים
ואוקו,
בגרסה כתוב קרים, רש"י אומר שיש גורסים קדים ויש גורסים גמיר. ואחר כך הוא אומר לו, מאחר דחכים תוקו לאי, רב שואל, רבשי, כמה שאתם כאלה חכמים, מה איתם הכפלחית הוא לעבודת כוכבים? אמר לי, יאבת אתם, אם אתה היית בזמן בית ראשון, אבת נקיטנה בשיפול לגלימה, היית מחזיק את הגלימה שלך שלא תפריע לך לרוץ, ורהת את הבטראי, היית רץ אחריי לעבוד עבודה זרה. למחר אמר לו לרבנה, נפתח ברבתה, נדרוש ברבותינו. אבל הגמרא הזאת מעוררת קושיות. מה רואים הגמרא? שהסברה אומרת שלא חשוב מאיפה אתה בוצע. נכון? זה מה שרואים מהגמרא. מאיפה רבה שהיה בוצע? מאיפה שהיה בוצע? מה זה חשוב מאיפה אתה בוצע? קודם אמרת חביב. יכול להיות שהיה בוצע מהחביב. אבל אני לא חשבתי, לא שמעתי שאתה לוקח, נגיד אתה לוקח אפרסק. יש באפרסק מקום טיפה יותר רך וטיפה יותר קשה, אז צריך לברך על הרך? השתגעתם? חביב זה אדם אוהב אפרסק יותר מתפוח עץ, אז שברך על האפרסק. אבל בתוך האפרסק עצמו, אם יש מקום רך ומקום קשה, עד כדי כך אנחנו נגיד צריך לברך על המקום הרך ולא על המקום הקשה. אם אתה כזה משוגע שזה הבדל כזה מהותי אצלך, תהיה בריא. אבל זה לא נקרא חביב, חביב לא מצאנו באותו פרי. לכן אני אומר, אתם יודעים מה אני מכוון לומר? שגם לדעתי לא שייך פה חביב. אם יש הבדל כזה מהותי שיש לך הרך, הוא כמו בצק. בסדר, אני מבין. אבל אם שניהם טובים, זה קצת יותר טוב, זה נקרא חביב. חביב, אדם יש לו תפוח עץ, יש לו אפרסק. מה אתה אוהב יותר? אוהב יותר אפרסק. אוהב יותר תפוח עץ, אז מה שאתה אוהב יותר? אבל אדם יש לו תפוח עץ, ובתפוח עץ יש חלק בשל יותר ובשל פחות. זה קשור, זה זניח. ההפרש הוא זניח. ולכן רבשי אומר, אני דווקא בעד רבשי, אתם שומעים? אני תומך ברבשי. מה אכפת לי מאיפה אני חותך? מאיפה אני חותך את הלחם? מהלחם! זה קשור, רך קשה.
באמת שאלה, אז מה כל
הגמרא
זה לא מופיע?
ויותר מזה,
מה מנשה בחלום?
נכון, אני אומר, יש פה סוגיה מדהימה, יש פה הלכה שנפסקה בחלום.
שהתכוון לזה שהעיקר יכוון ליבו. אם אדם עכשיו מברך,
נכון,
הוא מתחיל להתרכז מאיזה כיוון, להתפספס. אם הוא מתחיל להתרכז איפה זה, במקום לכוון על הלחם, איפה הלחם?
לא, לא, הוא יכול, זהו, הוא יכול קודם. לא, הוא יכול קודם, הוא יכול קודם, ולהתחיל לכוון את הסדן. הרי זה לא כך מסובך, השאלה אם שמת לכם ככה או ככה או ככה. לא כך מסובך הקדים בשולה. לא, נפקא מינה הרי, אם יש לך פרוסה, השניים אתה לוקח מהקשה או לוקח מהרך. זה לא כך מסובך. לא, אני אומר, אין לזה נפקא מינה, מה זה חשוב מאיפה אתה בוצע? ההבדל הוא זניח מבחינת האיכות.
טוב, הגמרא לא מסבירה שם, מה העניין?
לא, אבל זה היה, זה הייתה הסברה עד רבשי. רבותיי, יש פה התקדמות ההלכה. שמעתם? פתחות ההלכה. שמעתם? רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, כולם היו חותכים את הלחם, לא חשוב מאיפה. עד שבא מנשה בחלום ואמר לרבשי. היום היו אומרים, לא, היום היו אומרים שאם הוא היה אומר לו שלא צריך לברך הלחם, זה אפשר לקבל. אבל אם הוא אומר שלהוסיף עוד הלכה, יש לנו מספיק הלכות, נא לא להוסיף הלכות נוספות. הרי ההלכה הזאת נוספה מהחלום, לחומרה. זה מדהים, פשוט מדהים. אז יש פה עניין מהותי. אז יוסי הביא, עכשיו צריך להביא, יוסי הביא את הפירוש של רבי יונתן אייפשיץ בספרו יערות דבש, והוא אומר ככה: האש אופה את הפת, הפת הלא אפויה זה דבר לא מתוקן, זה דבר שמעורב בו טוב ורע, אתה לא יכול לאכול אותו. ומה שנאפה מהר יותר, כלומר הדבר שנאפה קודם, אז הוא נעשה מוכן קודם. על דרך זה אומר מנשה לרב אשי, אם אני הגעתי בדור לפניך, אני נאפיתי קודם, אני אפוי קודם. זאת אומרת, יש הנשמות יורדות לעולם לפי סדר הדורות. אז השאלה אם אתה יכול לומר, אני רב אשי, אני גאון, אני עילוי, אני תמיד חכם, אני חותם את התלמוד, אני יותר מאשר מנשה. או, זה הוא לא אמר, הוא אמר אני כמור. מנשה אומר לו, אני קדים משולה, אני נאפיתי לפניך. זה לפי הרבי יונתן אייפשיץ. אבל המהר"ל מסביר אחרת, נכון הרב מנחם? המהר"ל מסביר אחרת. המהר"ל אומר משהו מדהים. המהר"ל אומר, האמת שיש עריף רבי יושיע פינטו, אתם יודעים, יש עריף רבי יצחק אלפסי, יש רבי יושיע פינטו, שזה על העין יעקב, לא קשור לפינטו של מרוקו. רבי יושיע פינטו הזה היה מחלב, לא קשור לזה. אז רבי יושיע פינטו, עריף, אומר שאין פשט לגמרא הזאת, אי אפשר להבין אותה. אי אפשר להבין את הגמרא הזאת. חלום, לחתוך את הלחם, עבודה זרה, חלק עולם הבא, אי אפשר להבין כלום. באמת המהר"ל מאיר עיניים, הוא אומר ככה: למה אנשים עובדים עבודה זרה? רבשי חשב שאנשים עובדים עבודה זרה בגלל האינטלקט, כי הם לא... הם טועים טעות בהיגיון. והטעות בהיגיון היא שאתה רואה בעולם כל מיני כוחות, אז אתה אומר שיש כל מיני בוראים, יש כוחות שונים. אז זה אומר לו מנשה, זה לא נכון, תסתכל, יש מה שנאפה ראשון. כלומר, יש שורש, מה שנאפה ראשון זה הדבר הכי איכותי. זה השורש, הרי הלחם זה כמו העולם, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. ברכת המוציא לחם מן הארץ היא שונה מכל הברכות כולן. מדוע? כי כל הברכות כולן הן טבעיות. הדבר כמו שהוא, רק על הלחם, אז אתה מדבר על מה שהאדם יצר, והקדוש ברוך הוא בורא את העולם. יש נקודה איכותית שם, שורשית, היא נקראת ראשית. זה המקום שבו, שהוא נאפה קודם. אז מנשה אומר לו, אני יודע מה נאפה קודם, מה נאפה אחרי. כלומר, אני יודע מי ראשון, מי אחרון. אז למה בכל זאת חוטאים בעבודה זרה? כי היצר הרע זה לא כוח אינטלקטואלי, אלא כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. רב אשי חשב שאין דין כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, כי אם היית גדול והיית חכם, אז לא היית חוטא. ברור? השאלה ממה החטא נובע? האם החטא נובע מזה שאדם לא השכיל להבין את הסוגיה לעומק, אבל אם הוא היה משכיל עד העומק הוא לא היה חוטא, או שגם אדם מאוד מאוד חכם יש לו דבר שקוראים לו יצר וצריכים לטפל בו, ודווקא כל הגדול מחברו יצרו גדול למנו, ויש לו התמודדויות גדולות ולכן צריך לטפל בדבר הזה. כלומר, גם אדם שהוא תמיד חכם גדול מאוד, אם הוא לא יעבוד עבודה מוסרית אז היצרים שלו יתפוצצו, וצריך להמשיך לעבוד עבודה מוסרית. אי אפשר להזניח את המוסר, אי אפשר להגיד אני לומד הרבה דפי גמרא וזה יגן אליי, יש עבודה מוסרית. אז לכן רבשי אומר לו, מנשה אומר לו, אני בשכל מבין בדיוק כמוך, מי ראשון מי אחרון, ראשון זה הקדוש ברוך הוא ואחרון זה כל השאר, זה המהר"ל. הרב מנחם, אמרתי את זה בשפה לעם, אה? המזבח, כן.
כמו שקורבן יש מקום ספציפי שצריך לשחוט, ודווקא במקום של החיות, אז ככה הפת חותכים במקום שנפל ראשון.
יכול להיות. אז רבותיי, עכשיו אני חוזר שכשאנחנו באים לפצוע את הפת, איפה אנחנו נמצאים? נמצאים עם רבשי ועם המלך מנשה. אני, יש לי דרוש, לא יודע אם שמעתם את הדרוש הזה, יש לי דרוש לגבי השמות בפרשת נשא במדבר, ונשא בנשיאים, יש שמות של הנשיאים שהיו אמורים להכניס אותנו לארץ ישראל, והשמות הם לא חוזרים בתנך חוץ מאחד, יש עוד אחד, אבל חוץ מאחד, למטה מנשה גמליאל בן פדצור. ואחר כך הנשיאים של בית הלל קוראים להם כל הזמן גמליאל, רבן גמליאל, רבן גמליאל זקן, רבן גמליאל דיאבנה, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא. מה למה? אליהם, הם בית דוד, מה הם לוקחים שבט של מטה מנשה? אבל זו פעם שנייה בהיסטוריה, כי חזקיהו המלך כשנולד לו בן ואמרו לו שהוא יהיה רשע, הוא קרא לו מנשה. מה אין לך שם של בית דוד? תקרא לו דוד, שישמור עליו. אז אני אומר שמנשה הוא אדם יוצא מן הכלל מיוחד, לא מנשה המלך מנשה, מנשה זה שהוא קורא על שמו, הוא אדם יוצא מן הכלל, כי הוא הבכור הראשון שאמרו לו אתה לא בכור, הוא אמר ברור. כשאמרו לקין שהוא לא בכור, הוא הרג את אבל. כשאמרו לישמעאל שהוא לא בכור, הוא ניסה להרוג את יצחק. כשאמרו לסף שהוא לא בכור, ניסה להרוג את יעקב. כשאמרו לשבטים שהם לא בכור, ניסו להרוג את יוסף. אמרו למנשה הוא לא בכור, אמר ברור, אף פעם לא חשבתי. אז מה אם נולדתי ראשון? הוא מדהים, מנשה זה אדם מדהים אין כמוהו, ולכן הוא קיבל פי שתיים בארץ ישראל, גם ג'נין וגם רמת הגולן, מקומות הכי אסטרטגיים שייכים לשבט מנשה. ולכן מלכי בית דוד כשהם רוצים שם טוב לסגולה, אחד שישמור עלינו, לוקחים משבט מנשה, קוראים לו גמליאל, רבן גמליאל, או חזקיהו קורא לבן שלו מנשה. באמת כתוב על מנשה שבסוף חזר בתשובה שלמה בכל ליבו. זאת מחלוקת, מי שאומר שאין לו חלק לעולם הבא זה חכמים, ורבי אליעזר אומר שרבי שואל יכול ליבו, אבל גם לפי חכמים היה אדם גדול מאוד מנשה. כל פעם שאנחנו בוצעים את הפת אנחנו מחדשים חידוש, חוזרים למלך מנשה, שבסוף אפילו אם אין לו חלק עולם הבא, תשימו לב לחשבון, אם יש לו חלק עולם הבא חזר בתשובה, יופי, אבל אם אתה סובר שאין לו חלק עולם הבא, בכל זאת לכאורה הרשע הזה שאין לו חלק עולם הבא, הוא חידש איך בוצעים את הפת. זה משהו לא יאומן הסיפור הזה. אז בציעת הפת היא נמצאת במקומות גנוזים. זאת הלכה שהתחדשה בחלום על ידי מנשה מלך יהודה, בנו של חזקיהו. יש בה סוד, והסוד שלה קשור לתיקון העולם. בשני אופנים אמרתי, או רבי יהודה ליבשיץ או המהר"ל, הוא קשור לתיקון העולם. עכשיו אנחנו נלמד את זה עוד פעם. בסדר? עכשיו אפשר ללמוד את זה עוד פעם. יאללה, בואו נחזור לטור. ויבצה ממקום היפה שבפת במקום שנאפה היטב. אז הטור אומר שהביציה צריכה להיות במקום היפה. זה הולך במקום שנפה היטב. לפי איזה גרסה זה הולך? אז הבית יוסף אמר לפי הגרסה השלישית, במקום שגמר בשולה, במקום שבה הפת אפויה טוב, להפוקמה, להפוקם מקומות אפויים לא טוב. מה זה נקרא אפוי לא טוב? הבפנים הוא אפוי לא טוב, ואם יש בחוץ מקום ששאר לבן אז לא יפצוע ממנו, אבל בעצם אפשר לפצוע כמעט מכל הפת מבחוץ, מכל הקשה לפצוע במקום קשה, כי הוא אפוי טוב, המקום הטוב. אבל אם זה לא חביב לך, השאלה, זה לא חביב לך? מה? לא קשור. זה דין בביצה, כן? משם צריך לפצוע, זה לא קשור לחביב. זה משהו רוחני. לפצוע במקום החשוב. עוד פעם נראה נפקא מינה, אם יהיה לנו זמן. עכשיו נראה את הבית יוסף. יפצע במקום היפה שופט במקום שטפה איתה. פרק חלק, אמרים, אני דבר למי שלא מוצאים מאחד הקרים בישולה. פרש רשי, מאחד הקרים בישולה, דריף את המקום שנקרא עם פני השלפת בתנור, אם מלמעלה מסוד הפת ומשולב, אבל באמצע לא. אז לפי הפירוש של קרים בישולה, רק מהלבן לא. מקודם דניאל יקשה, ועכשיו אני אומר עוד פעם, שדין בציאת הפת זה לא רק בפת שלמה, גם בפרוסה, גם ביום חול, ולא קשור ללכות שבת. לא קשור אליכם משנה, גם ביום חול צריך לפצוע מהפת. למרות שאתה מוצא עם הידיים, זה לא משנה, אתה מברך וחותך את הפת. לא מהלבן. שיהיו ולפנות, עושה שנכם לא יבוצא, מברך להם של הפת לא ממצאת. או יש נחינה מאיך הדקדים, כמו אומרך שמקדים לאפות, היינו אח. אז לפי קדים וקרים זה אותו דבר. כלומר, לא לאפות ממקום שלא אפוי. לישנה אחרינה, מחד גמר בישולה, מקום שלחם אפוי הרבה. ולא מאותו מקום כשאומרים בישולה. אז זאת אומרת, מהקשה ולא מהרך. לפי הלישנה השלישית יש חומרה. כי הלישנה הראשונה והשנייה אומרות, לא לפצוע מהמקום שלא אפוי טוב. לישנה השלישית אומרת, לפצוע מהמקום שנפה הכי טוב. אבל מה זה המקום שנפה הכי טוב? בעצם כל הקשה. אין לזה הרבה הלכות, זה כל הקשה.
בתוך הקשה את ההפטר.
לא, זה לא כתוב. זה לא כתוב. אם יש נגיד פת שהייתה החום פחות שלט בה, נגיד שתי פת דבוקה לפת, אז בצד הדבוק יש בעצם לבן. אז לא לפצוע משם. שמה? נכון. נכון. מה?
אין קשה.
מה אין קשה?
בלפה.
לפה אין קשה. פיתה אין קשה.
פיתה יש לו? לא. יש לו צד פנימי וצד...
מה אין קשה? זה אותו...
לא, יש לו צד אחד, ותמיד יש צד אחד עם יותר אפוי.
בלפה ו... נכון. מותר לאכול לחם שלו. כן, אין תודין. עוד פעם, יש... רבותיי, יש שלוש שלישות ומצאת הנפקא מינה ביניהם. יש קרים בישולה, זאת אומרת שזה אפוי, ולא הלבן שהוא בעצם, אתה לא רואה את ההשפעה של האפייה. יש קדים בישולה, מה שנאפה ראשון ולא נאפה שני. ויש גמיר בישולה, מקום שאפוי הרבה. אז זה כל הקשה. זה לא למצוא את הכי קשה שבקשה. כל הקשה. דברי רבנו נראים שהם כלשון אחרון, וכן נראה דברי רבנו שפרס הרחובות אינו בצר במקום שבישל יפי יפי. ומסר דרך ארץ, תניה לא יפרס דם מוצאים מקום מרח אלא מקום הקשה. עכשיו שימו לב לפירוש, שיש פה פירוש רביעי, והגאות מימון יקטו פרק הנזכר בשם ספר המצוות, שיש לפצוע מצד התחתון של פת שמתבשל תחילה. אז מה זה הולך? קדים. קדים, אבל את הקדים הוא פירש באופן לא כמו רשי, כי רשי כתב קדים וקרים זה אותו דבר, כלומר רשי כתב קדים זה אחד מאלה שמוקדם, אבל פה הוא סובר שהדבר שנאפה ראשון לא הדבר שנאפה הכי טוב, אלא הדבר שנאפה ראשון, וזה למטה. וכן נוהגים בצרפת. אז תקרנו, על זה הוא דן. וכן נוהגים בצרפת, אבל באשכנז אז נוהגים לפצוע מצד העליון, אומרים שם מתבשל תחילה. אומר לא ברור מה קודם. הרם היה חותך חתך משני צדדים לצאת ידי שניהם. שם את הסכין בו זמנית בשני הצדדים. אז יכול לצאת לשים את הפת על הצד. עכשיו נקרא את השולחן ערוך.
זה חייב להיות עם הסכין?
לא, אפשר עם הידיים. אומר?
כי הרב אומר לחתוך, אז זה כבר לא לפצוע.
בלחם הפרוץ, למשל. זה אנשים שהריקף שלהם זה דווקא הלבן.
אבל את הביצייה צריכים לעשות במקום הקשה. בואו נראה את השולחן ערוך, רבותיי. רגע, אני רוצה לצאת מפה שלא נצא בערך, שיהיה ברור מה עושים. בוצע בפת במקום שנאפה היטב. מה אומר המשנה ברורה? סעיף קטן א', בוצע הפת, היינו לאחר שנתן לידיו לאכילה ורוצה לברך לחם ולאכול, הוא בוצע לכבוד הברכה במקום שנאפה היטב, דם במקום הקשה ולא במקום הרך באמצעיתו. מה זה מקום ארך באמצעיתו? לא הבפנים. זה לא הבפנים.
הפנימי.
מה, הפנימי?
מה זה?
זהו.
פחות אפוי.
בפת יש שלושה מקומות. יש את הבפנים, על זה אנחנו לא מדברים. עכשיו, בחוץ יש קשה ורך. אתה בוצע מהקשה ולא מהרך של הבחוץ. בסדר?
לא.
מה?
שרוב האנשים עושים את זה
אינסטינקטיבית. השולחן ערוך אין בעיה, הוא יוצא אינסטינקטיבית. עוד מעט אתה תראה את הרמה שהוא לא כזה אינסטינקטיבי בעצם.
למה המקום הרך זה דווקא באמצע?
בגלל שהחום נמצא או מלמעלה או מלמטה או משניהם, ובאמצע יש פחות חום בצדדים. או סיבה אחרת, שאם לחם אתה שם כמה חלות בתנור, אז ברור שבין חלה לחלה, אפילו אם זה לא דבוק, בין חלה לחלה אז יש פחות חום, ולכן צריך לבצע או מלמעלה או מלמטה. זה גמיר בישולה, זה גמיר במקום שבו הפת גמרה להאפות, לא במקום הכי גמור. ברור, לא המקום, הנקודה היא כזאת. האם אתה רוצה לאפות יותר? אם היה בידך, אם היית רוצה לאפות יותר, אז הפת למעלה ולמטה אפויה כהוגן, אתה לא רוצה לאפות יותר. באמצע, יכול להיות שיש מקומות, לא תמיד, בחלות של אנג'ל הכל קשה. נכון? לא, לא בצדים לאורך, בצדים לאורך, זהו, משם שר. בסדר.
רגע,
אבל
לפי הביאור הזה, אתה צריך להיות בוצע בפת במקום שנאפה יותר.
נכון.
לכאורה במקום זה הנראה היותר, זאת אומרת המקום הכי.
זה אומר לך שנאפה היטב.
לא, אז כל מקום שנאפה
היטב. ניר צודק, הוא שואל האם זה שניקד, ניקד נכון. לא, הוא צודק. הוא מציע ניקוד אחר לשכונה, בוצע בפת במקום שנאפה היטב. אתה, זה לא, זה לא טוב ויראה, זה קושי על ה... אבל גם במקום התפרש במקום, באחד המקומות שנפה היטב.
אחד המקומות, דווקא הכישחור.
יפה. אז בעצם זה הולך לפי הגרסה של גמיר בישולה. בוצעים במקום שבו זה אפוי טוב. לא אפוי הכי טוב, אפוי טוב. מה עניינו של המקום האפוי הטוב? זה איכות של הלחם. אבל אני אוהב רך, לא אוהב קשה.
אין חביב.
לא קשור לחביב, זה דין בביציה. אבל תראו את הרמה, מה אומר הרמה? הוא אפד דידן, יש לבצוע בצד הפת, יחתוך מעט בצד, אז הרמה אומר תבצע בצד. הרב מנחם אומר בצד, לא חייבים לשים את הפת בצד, אבל העיקר שתבצע בצד. לא יודע איך אתה מצליח בלי לשים בצד, אבל לבצוע בצד, אומר הרמה. רבותיי, אתם תלמידי חמים, למדתם בית יוסף, תסבירו לי מה הרמה מתכוון, למה בוצעים בצד? כי הוא סובר לפי הגרסה של קדים בישולה, לא גמיר, יש פה מחלוקת. הוא סובר שצריך לבצוע במקום שנאפה ראשון, ולא ברור מה נאפה ראשון, מלמעלה או למטה, לכן בוצעים מהצד. אומר המשנה ברורה סעיף קטן ג' בצד הפת, בגמרא הייתה לאחד גרסה שבוצע במקום שמתחיל הפת לקרום ולהתבשל, כן? קדים. יש פוסקים שסבירה לדעו צד, אתם רואים שעל אחד גרסה בא להסביר שהשולחן ערוך חולק הזה, עוד מעט נראה את זה יותר. יש מוסקים סבירה לשלוד צד העליון מפה שנגד אוויר התנור, יש אומרים שצד תחתון יבשל תחילה שנוח קריטון, לכן צריך לחתוך מהצד ואינו תחתון יצא ידי שניהם. יש אומרים שטוב לחתוך בצד שוק נגד הצד מתבקע, טוב יצא ידי שניהם. נקודה, נקודה. רק תראו את הביאור הלכה, ביאור הלכה, שש שורות מלמטה. יש לכם? ודע עוד. דערמה, אף שזכר דבריו בסתם, מכל מקום הוא כמו שהיה כתוב, ויש מי שאומר, יש פה מחלוקת, ומי שלא למד בית יוסף הוא גמור. יש פה מחלוקת. למה? ולדעת המחבר פוסק במקום שנפה היטב, כפדינן העיקר רק שיבצע מקום הקשה, מלינו שכיכר, או מתחתונו ולמצע איתו. דהו פוסק לשון נכון שבר, אתם רואים איזה קל זה ביאור הלכה? דהו פוסק כלשון נכון שבר שגורס בגמר מחד הקרים בשולי. טעות, כן? טעות בגרסה. גמיר, צריך להיות גמיר. נכון, יש פה טעות בגרסה של הביאור הלכה. אני ראיתי בביאור הלכה אצלי הבית והם תקנו את זה. גמיר בשולי. זה ברור שיש פה טעות. דעת הרי מה שסובר כפוסקים גרסגרם אחד קדים בשולי, כמו שאתה בגרה. האחרונים העתיקו להלכה דברי הרמד, ובזה אנו יוצאים את דקולי אלמה. רק אחינו האשכנזים, הספרדים לא. אין על זה הלכה מהרב עובדיה, אין על זה הלכה מהבן איש חי, אין על זה הלכה... אבל אני אומר לכם, זה ברור שהספרדים נוהגים כמו שחרמה, אז יש מרחוק שחרמה איך חותכים. זה ברור? יש מרחוק שחרמה איך חותכים. לפי השחרנו חותכים מהמקום האפוי טוב בלחם. איפה זה נמצא? כמעט בכל הלחם, מבחוץ. מבפנים לא. ולפי הרמה מאיפה רותחים? מהלמעלה ומהלמטה ביחד.
זה יוצא בסוף ברח. זה עתיקים, אתה
חותך מה... אה, צודק. לא, זה יוצא גם ברח.
כן.
גם ברח. זה אין בעיה. נכון, יוצא גם ברח. יופי. אבל אני שואל, מי שהוא ספרדי ועשה כמו הרמה, יש בזה בעיה או אין בזה בעיה? אין בעיה, לא צריך, אבל אין בזה בעיה. אז זה אופי, עכשיו אם אתה הגעת לגזחה אשכנזי והוא קיבל אותך לפצוע עד פת, שלא צריך כי כתוש בעל הבית בוצע, הוא קיבל אותך, אז אתה צריך לפצוע כמו, נכון או לא?
אפילו יותר טוב, כי זה כל הדעות,
נכון? הרווחת? אני ראיתי הרבה שחולקים חותכים בצד. יפעד, מה אתה נוהג? אני מתחייב לך שאת נצח ישראל פרק ג' אתה למדת, ושם זה כתוב הדבר. אבל שם לא כתוב הרמה, שם לא כתוב הרמה, שם כתוב צריך לחתוך מהמקום הקשה. אז רבותיי, יש לנו פה מחלוקת ממש לדינה. אבל שימו לב, עוד שיטה שמביא פה המשנה ברורה. אנחנו באמצע סעיף קטן ג', פתאום יש עוד שיטה. יש אומרים שטוב שיחתוך בצד שהוא כנגד בצד המתבקע. אתם יודעים מה הוא אומר? יש בפת כאילו פתח. כן, אז בצד השני. למה? כי בזה הצד התחיל לאפות. זה גם הגזר שקדים בשולה. נדחקה היסד שנדבקה הצד שכנגדו. בואו נראה את זה בדרכי משה. תראו בדרכי משה קופסה מחזיינות א', זה לשון אור זרוע. שמעתי מפרשים דיינו כנגד המתבקע, כי מחמת שבזה הצד התחיל לפה נדחקה היסד עד שנדבקה כנגדו. רבותיי, אם אתם אשכנזים, החיים שלכם לא פשוטים. למה? כי אתם צריכים לעשות לפי כל הדעות. זאת אומרת, קדים בשולה, ספק למעלה, ספק למטה, וכנגד המתבקע. וואי, וואי, איך תעשה את כל הדברים האלה? המתבקע זה בחלות, אני חושב שחלות של אנג'ל לא רואים, אבל אם יש לך הופעה חלות בבית, אז יש צד ש...
נפתח.
נפתח קצת. אז הפסד ההפוך! המקום שנתבקע זה אומר שהחום בא מהצד השני. למה זה נפתח? כי החום מגיע מהצד השני. אז משם צריך, אז מה עוד צריך לעשות? לא, ואז יפצוע באלכסון, כי אולי זה מלמעלה. נכון? כי רוצים להציל ידי חובת כל הדעות. ועכשיו אני ממשיך משנה ברורה סעיף קטן ג' בסוף. בפרוסה יכול לפצוע במקום שנפרס ואין צריך לפצוע במקום השלם. מה הוא אומר, דניאל? הוא אומר, גם בפרוסה יש דין בציעה. רק שצריך לחתוך מצד העליון והתחתון. לא צריך לפצוע במקום השלם של הפרוסה, אפשר במקום החתוך. מה הוא מכוון לומר? יש לך פרוסה, אז אתה יכול לשים אותה ככה ולפצוע ככה, כי אז אתה חותך מהמקום העליון והתחתון. לפי השכן ערוך, לא צריך. תחתוך מפה, תחתוך מפה, העיקר תחתוך מאחד המקומות של הקשה. החש נשרף הכיכר, מקום אחד של בגפון, לחתור מקום הלוקד מוציא. אני רק רוצה שלא נצא מפה עם אי הבנה. תראו בביאור הלכה הבא, וצריך לחתוך מעט. הביאור הלכה זה שייך להמשך, אבל בכל זאת יש פה נקודה. עיין במשנה ברורה, לפי זה פשוט דרך שלא יהיה שהייה בשבירתה אחר הברכה, גון עיקר קטן ודק, אין צריך לחתוך כלל קודם אכילה. אז פה הוא כותב שכל דין בציעה זה בלחם בגודל משמעותי. כלומר, אם יש לך איזה פת קטנה, חתיכה קטנה של לחם כזה, היא לא צריך לבצוע. אז יש דין בציעה על פרוסה, אבל לא במשהו מאוד קטן. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, כי לדעתי לא הסברתי נכון. עדיין, למה צריך לבצוע מהמקום קשה, שגם עם בישולה, או מהמקום שקדים בישולה, או מהמקום שקרים בישולה, למה? יש בזה סוד, נכון, יש בזה סוד, אבל אני לא מחפש, לא מחפש טעם הדקה, אני מחפש הגדרה. מה ההגדרה? תראו את המשנה ברורה בסעיף קטן א', עכשיו תקראו אותו טוב טוב כל מילה ותראו מה הוא מחדש פה חידוש שבעיניי הוא גדול. בוצע בפת במקום, היינו לאחר שנטל ידיו לאכילה, רוצה לברך ללחם ולאכול, הוא בוצע לכבוד הברכה במקום שנפה היטב. אתם שמים לב מה אומר המשנה ברורה? לא, שזה לכבוד הברכה.
למה זה כבוד הברכה?
זה כבוד הברכה שבמקום שזה אפוי.
יופי. זאת אומרת, המשנה ברורה מגדיר ככה, ברכת המוציא צריכה להיות, זה לא לכבודך, זה לא בגלל שאתה אוהב, זה לא קשור לחביב, אלא זה כבודה של הברכה. לא, אבל שים, רגע, יש פה נפקמינה גדולה. מה יש הלכה כזאת? מה הדין ב... השאלה שלי היא כזאת, האם יכול להיות מצב שאדם בוצע על לחם והוא לא מברך המוציא? אתם מבינים את הפלפול שאני מפלפל עכשיו? כי המשנה ברורה, לא, המשנה ברורה אומר שכשאתה בוצע אתה מברך המוציא. יכול להיות מצב שאתה בוצע ולא מברך המוציא. מה המצב?
חתכת את
החלב. טוב, זה לא בסדר. זה לא נקרא בציעה. אני אגיד לכם מה המקרה. המקרה הוא כזה. מצב שאדם אכל לפני שבת. גמרא בפסחים. אדם כבר אכל לפני שבת. ואז שקע החמה. פורס מפה ומקדש. זוכרים את זה? אז הוא עושה קידוש, ואחרי זה לא צריך לברך המוציא. אבל אחרי זה הוא מתחיל סעודת שבת. הוא צריך לבצוע לחם משנה. אתם איתי או לא? אדם אכל לחם ביום שישי. שקח חמה, הוא לא יכול ללכת להתפלל. הוא יכול להתפלל אחרי האוכל, כי הוא התחיל ביתר. עושה קידוש, ואז לוקח שתי לחם, ולא מברך המוציא, כי הוא כבר אכל. לקחתי לחם משנה, אז הוא לוקח לחם משנה ובוצע. פה הוא צריך לבצע מהמקום הקשה או לא? לפי המשנה ברורה לא, כי אין ברכה. אבל אני לא בטוח, לכן אני לא ברור לי הדבר. מסברה הייתי אומר שזה לא כבוד הברכה, זה כבוד הבציעה. אתם מבינים מה אני אומר? זה לא כבוד הברכה, זה כבוד הבציעה. אני הייתי לבושתי חולק על המשנה ברורה, אבל זה לא כבוד הברכה, זה כבוד הבציעה. יש לי גם אוכל לזה.
מה העניין
לא, אתה צריך לדעת איך לבצוע. כשאתה בוצע את הלחם, כלומר, אתה בא לאכול לחם, השלב הראשון באכילה זה בציעתו של הלחם. אתה צריך לבצוע מהמקום הקשה, שם נמצא הסוד. זה לא דין בברכה, הייתי אומר חולק על המשנה ברורה, אני מתבייש. ואני רוצה להוכיח, יש לי ראיה לזה קצת. במצב שאחד מברך המוציא ומוציא ידי חובה את כולם. זה קורה לנו כל שבת. היום בערב, רבותיי, אני נותן לכם משהו, דבר תורה שאתה מדבר עם האישה והילדים. אתם היום בערב תעשו המוציא עליכם משנה. אתם מוציאים מקום הקשה. האם מותר לתת לילדים מהרך, או שצריכים לתת גם לילדים מהקשה? אתם מבינים מה אני שואל?
כן,
זה מצטיר אותי.
בא ביחד, אבל
לא. כאילו,
הם לא רוצים את
הקשה. לא, 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 לא הבנת. אז לא, אני... רגע. אנחנו פה עכשיו בלמדנות. עזוב, אנחנו למדנות.
כבוד הברכה, כבוד המציאה.
יופי. רגע, רגע, רק רגע. שנייה. עוד פעם. עכשיו אני נכנסנו לישיבה, הרב מנחם. אם זה היה בישיבה, חמש דקות כבר הייתי פה. אבל עכשיו הגענו לבית המדרש. קבענו את מושבנו לבית המדרש. עוד פעם אני שואל שאלה שקורית כל שבת. היום בערב אנחנו כולנו בוצעים את הפת ואז מחלקים לבני הבית. גם מה שמחלקים לבני הבית צריך להיות מהמקום הקשה, או שהעיקר שאתה ברכת על המקום הקשה? רגע, אתה לא לראות, אני רוצה הסברה.
אין להם חייב שבשה
זה רק מי שמרגיש את הלחם. רגע, רגע. הם יוצאים את החובה בברכה שלי אבל?
כן, אבל
אני מוציא את
הביציה זה על מי
שמברך. אתה חולק על המשנה ברורה. אתה לא שם לב שאתה חולק על המשנה ברורה? תראה מה הוא אומר.
זה
הביציה. יפה. תראה מה אומר דוד. הוא אומר ככה, יש צווי דינים. מה זה צווי דינים? זה בערבית עתיקה. מה זה צווי דינים? כל אדם שבוצע, נכון שהוא מוציא את החובה את כולם. וכשהוא נותן להם פת, הם אוכלים בלי ברכה כי הם עשו ידי חובה. אבל בבציעה הוא לא מוציא ידי חובה את כולם. כי מה נעשה שרק הוא בצע? הבציעה היא זה שבוצע, מבצע אותה. והדין של לאכול, של, הדין של הבציעה במקום הקשה, זה... רגע, רגע, זה לבצע מהמקום הקשה. אבל המשנה ברורה לכאורה אמר לא כך. המשנה ברורה אמר שזוות הברכה אז תשים עכשיו אתה אומר תשים למה שדוד אומר, אומר המשנה ברורה התכוון להגיד שזה כבוד הברכה בזמן הביציע.
זה ברור
שאחרי זה רגע, אבל אתה אומר זוות החדשה, שים לב, אתה אומר שהוא אומר שזה כבוד הברכה בזמן הביציע. אתם מבינים מה שהוא אומר? אני, לא שאני לא מסכים איתך, אבל זה סברה, או שהיא נכונה, או שהיא לא נכונה. הוא אומר ככה, זה לא מצד כבוד הברכה, אלא...
יש כבוד הברכה.
אבל הברכה של הביציע.
על המברך.
ככה הוא רוצה להסביר. לא יודע אם הבנתם. אם תשימו לב, אמרנו שלוש סברות בדין הביציע. אפשרות אחת, שזה קשור לכבוד הברכה. ואז צריך לחלק לכולם מהקשה. כי כולם בירו על הפת. אפשרות שנייה שזה כבוד הביציעה. אפשרות שלישית זה כבוד הברכה של הביציעה. מה נפקא מינה בין השנייה לבין השלישית? כשאתה בוצע לחם משנה וכבר ברכת המוציא. לפי המשנה ברורה לא יצטרכו לבצע במקום הקשה, כי לא מברכים. הבנתם את מה שאני אומר? לא, הלו, אני רואה אתם פה בכלל. אני אומר לכם עכשיו, הלכה, חול המועד, אסור לעשות מלאכה. מלאכה אסור בחול המועד. אסור בחול המועד מלאכה. מועד חול, מלאכה אסור. זהו, הלכה. זה מה שאני אומר לכם. לא יודע אם הבנתם מה אני מתכוון. אני חושב שהבנתם. רגע, אבל אני מצאתי בספר עתיק שנקרא בית מנוחה. מי מכיר את הספר העתיק בית מנוחה? סידור בית עובד, אתם מכירים? סידור בית מנוחה, סידור מלפני למעלה מ-200 שנה, והוא כותב דבר מדהים שלא מצאתי לו מקום בשום פוסק, שצריך לחלק לכל אחד מבני הבית מהמקום הקשה. וזה נראה לי חידוש גדול.
זה
הכל
מציע.
זהו. לא.
למה
לא? לא, כי זה לא חשוב הביציע. הביציע כבר הייתה, זה כבוד הברכה נטו. זה הברכה נטו. זה הברכה נטו.
מי זה בית מנוחה?
הבית מנוחה זה רבי אברהם יהודה אשכנזי, שהיה מגדולי רבני טורקיה לפני 200 שנה, והיה גאון גדול, ומובל להלכה מאות פעמים בספרי הרב עובדיה יוסף, והבן איש חי, וכף החיים. אתם הבנתם מה אני אומר? קודם כל רבותיי, שתדעו, לא תאמינו. אפשר ללמוד בעמקות ולמדנות, לא רק בבקם, במציאה, בבטרה, גם ללכות ברכות. מסכים או לא? הבנתם את זה או לא? מי עכשיו, אני רוצה שמישהו יכתוב לי את זה, יביא לי את זה שבוע הבא בחמישה עותקים.
מה שאני רואה שהיום בערב כולם יסתפקו עם החלות היום בערב.
לא, יהושע, אל תתחיל. הוא תמיד ככה. הוא תמיד ככה, לא נכון. היום בערב פעם ראשונה שנשים ידעו לבצוע כמו שצריך.
אבל הפעם ראשונה שאני אסתדח איתם. אמרתי לך, הרב. אתה ככה תדע לגלל סימן אתה אומר.
אף אחד לא חלק על זה שרב השוט פסק
מכל חלום. דוד, דוד, דוד שואל, סליחה? טרטל ראה אותה. גם רבה שחלם וגם מי שבא לו זה מנשה. מדהים, פשוט מדהים. פשוט מדהים. נכון, זה הלכה מתוך חלום. יש פה הלכה מתוך חלום.
יש עוד מקרים כאלה?
שפוסקים הלכה מתוך חלום?
שפוסקים מתוך חלום, זה נראה...
שמעים.
כי פה יש הרבה
נפלמינות,
יש הרבה...
זה נראה סיפור חסידי.
זה נראה
סיפור חסידי.
אבל אולי אפשר להגיד שבאמת היה איזשהו דין שנשתכח. הרי לא בשמיים.
ודאי שנשתכח.
לא, לא,
נשתכח. זה ודאי שנשתכח. אין ספק שתכח. הרי מנשה אומר לו... מה?
הרב, יחוץ לשבת, יש עניין של תפייה גם על תקר, זה לא קצת נקוד בארץ, אבל כאילו יש לנו הרבה כיפרות לחם, כאילו,
בגן.
אבל לכאורה עדיף לעשות בצל כיכר לחם מלא, מאשר לחתוך את הלחם לפני הברכה?
בטח. זה נמצא בהמשך, בסימנים קופסא מחט. שלם נקי וגדול.
זה
נאמר
שיום השביל שאתה אוכל תמר,
כף החיים אומר את זה, כף החיים אומר
ש... ואחר
כך תסגור
אותו,
כן, זה כתוב בכף החיים, שאדם שאוכל תמר, המשקע הזה, אוכל תמר, בודק אותו מתולעים, יסגור אותו חזרה. טוב רבותיי, היום למדנו חצי הלכה, לא, לא, שישית הלכה. אתם רואים שההלכה הזאת יש בה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 שורות, ואנחנו למדנו, ברוך השם, שורה וחצי. אשרינו שלמדנו שורה וחצי. ברוכים תהיו, שבת שלום מבורך. רבי חיים בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. תודה רבה להם, תודה רבה להם. אמן.